שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום קורס גלגולי נשמות והתיקון האישי. למה קורס גלגולי נשמות והתיקון האישי? התשובה היא שהרי הקדוש לדעתו, כלומר צריך ללמוד לעומק, ישנו ספר שנקרא שער הגלגולים של הרי הקדוש, ישנו עוד ספר, כי את שער הגלגולים כתב רבי חיים ויטל, הרי הקדוש לא כתב ספרים, הוא לא היה מסוגל. הכמות של הידע הייתה גדולה מדי, גם רבי שמעון בר יוחאי לא כתב את הזוהר, מי שכתב את הזוהר זה רבי אבא. יש לימוד שלם על הנושא הזה, אולי נכנס לזה מתישהו, קרוב לוודאי בשיעור 5 או משהו כזה, אבל הנושא שלא מי שמלמד לא תמיד יכול להיות זה שכותב, כי זה שכותב צריך לדעת לסדר את זה בצורה שכל אחד יוכל להבין את זה כמו שהוא צריך להבין את זה. ולכן את הלימוד של הרי הקדוש, מי שבאמת סידר אותו כמו שצריך, היה רבי חיים ויטל, היו לו עוד תלמידים, ומהם יצא, תלמידים אחרים, יצא גם מה שנקרא ספר הגלגולים. אז יש שער הגלגולים וספר הגלגולים. שער הגלגולים יש לו יותר, מה שנקרא, יותר קרדיט מאשר שער הגלגולים, כי רבי חיים ויטל יותר מכובד בעניין, אבל שניהם מהווים מקור אדיר לידע, חלק גדול מהידע שאנחנו נלמד, זה משער הגלגולים, וקצת מספר הגלגולים, ויש לנו עוד מקור, אנחנו נגיע לזה. אבל קודם כל, הרי הקדוש מסביר לנו שללא התודעה של מה זה גלגולי נשמות, ללא התודעה הזאת, ללא ההבנה הזאת, מאוד קשה לאדם על בלתי אפשרי להתמודד עם מה שעובר עליו בחיים. מדוע? מכיוון שקורים לנו דברים, ולכולנו קורים דברים, ולכולנו קורים דברים שהם לא תמיד נעימים, הרבה פעמים קורים לנו דברים מאוד לא נעימים עד כואב מאוד, ואז אנחנו שואלים את השאלה למה? למה בורא עולם, למה מגיע לי, למה הוא ככה וזה ככה, כל הסיפורים למיניהם. וזה דבר עיקרי, כי כל זמן שלנו את המימד של התפיסה שא', אנחנו לא פה פעם ראשונה, ב', אנחנו פה כדי להשיג איזשהו תיקון, ולכן קוראים לנו דברים וכל מה שקורה לנו, הוא קורה לפי סדר, לפי, יש לוז מדויק של מתי ואיך דברים אמורים לקרות לבן אדם, כדי שהוא ישיג את המטרות האמיתיות בחיים שלו. וכבר למדנו בקורס הקודם שהמטרות האמיתיות שלנו זה לא כמה כסף בבנק, שלא מזיק שיש, גם אברהם אבינו. עוד פעם אמרנו, הקבלה זה חוכמה רוחנית מערבית, ועדיף לפי חוכמת הקבלה להיות עשיר ושמח מאשר עני ומסכן. אין שום ספק כזה. יש דתות אחרות שמביאות את זה בצורה קצת מבולבלת, אבל ביהדות אין שום ספק שעדיף להיות עשיר ושמח. אלא מה? עשיר זה לא מספיק, צריך את העשירות, העושר הרוחני, כדי שהעושר הגשמי לא יעמוד לך לרועץ. כמו שזה עומד לרועץ, להמון אנשים והכוח משחית, כל כוח שהוא. ואם אין לך כלים של תובנה וניתוח של איך להתמודד עם למה קורים לי דברים ומה אני פה ומה אני באתי לחפש כאן, זה כמעט בלתי אפשרי להיות מסוגל להתמודד עם המציאות. בעיקר גם בעולם שלנו, להיות אדם ערכי, שזה, אנשים לא חושבים שזה קשור, אבל להיות אדם ערכי זה להיות אדם מאושר, ואדם שהוא לא ערכי, כמו שאני אומר את זה תמיד, בחיים לא פגשתי אנשים אגואיסטים מאושרים. ואני אחזור על זה שוב עד שאנשים יתחילו להבין את זה. זה לא, הפשע לא משתלם. כי הפשע זה ההפך מהשפע. אין, יש פשע, אין שפע. זה מהזוהר, זה לא שלי. אוקיי. מי שרוצה להשתמש מוזמן. אוקיי, ולכן אנחנו נחזור, מכיוון שיש פה אנשים שצריכים רענון של החוקים של החיים מקורס מבוא לקבלה, ויש כאלה שלא לקחו את הקורס ובכל אופן רצו להתחיל מגלגולי נשמות, אז בואו נעשה חזרה קצרה. אוקיי? ובהתחלה למדנו שהעולם נברא על ידי אור אינסוף. האור מתפשט מעצמות הבורא, וההתפשטות שלו היא אינסופית. חברים מקליטים אתכם. אוקיי, האור מתפשט ברחב, מעצמות הבורא, אין לנו מושג מה יש שם, לכן קוראים לזה העצמות של הבורא, אנחנו יודעים שהוא ברא, אין לנו מושג איזה עוד עסקים יש לו, אז אנחנו יודעים לפי הפעולה שאנחנו מכירים אותו ממנה, אבל אותו אור אינסופי, זה הכוח שמניע את היקום. עכשיו, מכיוון שמתכונתו של הטוב להיטיב, אז אנחנו מגיעים לבעיה קשה פילוסופית, איך אפשר להיטיב אם אין מישהו שרוצה את הטוב הזה? ולכן, האור בורא את הכלי. אני פה מתבסס על משנתו של בעל הסולם בצורה יותר מבוססת, יותר מפושטת, הכלי. כלומר, מהי המהות של הנברא? כלומר, איפה יש מאין? בכל הבריאה יש כלי שזה רצון לקבל את הטוב, מי אין? כי בהתחלה אין, כי המהות, עצמות הבורא, אין שם רצון, כי ממי יקבל? נכון? כשאתה אין סוף, אז החוסר זה בעצם הבריאה. חסר לי, בא לי, מתחשק לי, אני צריך, אני רוצה, זה בעצם החידוש של יש מאין. הכלי מקבל את האור, אבל מכיוון שכשהכלי מתמלא הוא מקבל את תכונת התוכן שממלא אותו, נכון? אם אני לוקח כוס, ממלא אותה במים חמים, היא נהיית חמה. אם אני ממלא אותה במים קרים, היא נהיית קרה. אם אני ממלא בן אדם בהערה, איך הוא מתנהג? הוא מואר, כלומר, איך מתארים מואר? הוא בעל חסד ונתינה ואהבה ואכפתיות ושמחת חיים. אוקיי? מי שעדיין לא קיבל את המכשיר שלו, זה הזמן. אוקיי. ולכן הכלי חפץ גם כן להשפיע, ולכן פה מביא הרמח"ל את הגמרא שאומרת, כל מי שמקבל את מה שלו שלו, מתבייש להסתכל בפניו של הנותן. כלומר, התכונה הזאת מגיעה, מעצם זה שאם המקור שלנו זה צל הבורא, אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, אנחנו לא מסוגלים לקבל מתנות חינם, ומשום כך, מיקום גרוע מאוד. טוב.
אני יושב שעה בחוץ.
לא, יש עוד הרבה מקום. אוקיי, אנחנו לא יכולים גם להידמות לבורא כי נבראנו בצלם, וגם להיות פרזיטים, ולהיות סבילים. ואין מצב של בן אדם שהוא מקבל באופן סביל והוא מאושר. גם כן, אתה צריך להיות עצמאי. כדי להיות בורא, אתה חייב להיות, יש שלושה דברים שצריכים לזכור, בכל רגע נתון בחיים. אתה צריך להיות עצמאי, ולא נתון לשליטה, לא של כימיקלים, לא של מקשקשים ומצלצלים, לא של מי אמר ומי חשב ומי אולי חושב עליי. אוקיי? זה דבר אחד. אחרת אין, הדרך אל העושר לא קיימת. דבר נוסף, אתה צריך להיות בן אדם יצירתי. ודבר נוסף, אתה צריך להיות בן אדם נותן. זה המהות בורא. אוקיי? עצמאי, יצירתי ונותן. עכשיו, שהכל מושלם, זה בלתי אפשרי. ולכן, הכלי מצמצם את עצמו כאשר עלה ברצונו הפשוט, כתוב בכתבי הארי, מי עלה, מה זה רצונו הפשוט? אותו רצון שנברא אותו כלי, מצמצם את עצמו כדי להשאיר מקום שבו הוא יוכל לקבל את ההערה, אבל להיות בורא. ולהיות, ולהרגיש שזה שלי בחסד, בזכות ולא בחסד. כי אני קניתי את הזכות. ולכן התוצאה של הצמצום הייתה באמת הרבה מאוד צמצומים, שבסופם הגענו לנקודה קטנה זהירה, מי שמבין את הגודל של כדור הארץ ביקום כולו, נקודה זהירה שבה ישנה בחירה חופשית, שיש בה מספיק חושך ובלבול, כי מאין סוף של אור להגיע למצב שאנחנו, כל אחד מאיתנו מכיר מצבים שבהם אנחנו בטוחים שיש רק חושך. שיש רק חושך, אין בכלל מציאות של אור. איך מגיעים לכזה דבר מאור אין סוף? זה סיפור כדי להגיע לכזה דבר. אוקיי? תבינו, זה היה סטארט-אפ ענקי שלקח המון 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 תהליכים ושלבים כדי להגיע למצב שבו בן אדם באמת מאמין שאין אור. שהחושך יותר חזק מאור. הרי פיזית, מי יותר חזק? חושך או אור? ברור שאור. כמה חושך תשפוך על אור, הוא לא יתמעט. טיפה של אור תשפוך על המון חושך, נעלם מיידית. איך בכל אופן אנחנו מאמינים שהחושך יותר חזק? אוקיי? חלק גדול מהחיים שלנו. ולכן, דרך אגב, מתי אנחנו עושים רע לזולת? שהחושך משתלט, שאנחנו מאמינים בחושך, ולא מאמינים לאור. ולכן, החוק מספר אחד אומר שכל מה שאנחנו רוצים, כל מה שאנחנו רוצים זה את האור. מה הבעיה? שבעולם שלנו זה קצת מבולבל. כי אנחנו חיים בעולם שעושה לנו שטיפת מוח, שאם יהיה לך זה וזה וזה, האור יבוא כבר לבד. וזה לא. מה שנקרא שתגדלו, תבינו, גדלנו ולא הבנו. זה לא עובד ככה. הלאה. ולכן, אנחנו גם למדנו שאם אנחנו סומכים על ההיגיון של חמשת החושים, אנחנו יודעים שלא כל מה שנראה מואר ומספק, זה מואר ומספק. כל מה שנראה טעים ויש לזה טעם טוב, זה בריא בשבילנו. זה מעריך לנו את החיים, זה עושה לנו הרגשה טובה לאורך זמן? לא. אותו, כל ההיגיון של חמשת החושים שלנו, הפוך לחלוטין, ולכן זה גם נקרא עולם חמשת החושים וההיגיון שלו נקרא עולם השקר, עולם האשליה, אלמא דשיקרא בארמית. והעולם שמעבר לחמשת החושים נקרא עולם האמת. ולכן, אנחנו מגיעים לחוק השלישי. איך אנחנו משיגים את האור? למדנו שהתנאי לכל הישג אמיתי ובר קיימא זה מודעות של בורא. שאמרנו להיות במודעות של בורא, זה אומר, אתה גם חייב להיות עצמאי. כלומר, אם אני בחיים לא יהיה מאושר אם האישה הזאת לא תאהב אותי. ברור שאתה תהיה אומלל לשארית חייך. אין סיכוי. אם האושר שלך תלוי במישהו אחר, אתה כבר לא בורא. אם זה תלוי בכימיקל, באיזה חומר, חוקי או לא חוקי, לא שייך. אם האושר שלך תלוי בזה, אנחנו כבר במצב גרוע. זה דרך ללא מוצא. וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד יישם את זה לגבי דברים אחרים בחיים שלו. ולהיות מודעות בורא, זה גם כן, בן אדם חייב ללמוד, יש הרבה אנשים שהם לא אוהבים אנשים אחרים. אבל מה לעשות? אין ברירה. אין ברירה. לכן נאמר, כל התורה כולה, הכלל הגדול, על רגל אחת, הלל הזקן ורבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. זה לא נחמד, זה לא מוסרי, זה מאוד אקזיסטנציאליסטי, זה קיומי. אתה לא יודע לאהוב את הזולת, אתה לא יכול להתחבר לכוח של החיים. אז הכוח של החיים הולך ומדלדל אצלך, ואתה הולך ונחשך, הולך ומתרוקן, שאתה לא אוהב אנשים אחרים. ולכן, לאהוב אנשים אחרים, אני לא עושה להם טובה. אני עושה לעצמי טובה. לגמרי. וזו הדרך היחידה לצאת מהקופסה. הקופסה של האגואיזם זה המקום הכי חשוב, הכי מסכן, הכי אומלל. ולכן לאהוב את הזולת זה בצורה שוב, אם אני בורא אז אני אוהב את הזולת בלי לחכות לאישורים, אוקיי, פרסים, הכרה, כל הדברים האלה שמלמדים בכל מיני מקומות, אני לא צריך את זה, אוקיי? איך אפילו לרבי שמעון הייתה בעיה עם זה, שהוא היה צעיר מאוד, הוא למד אצל רבי עקיבא, עד שרבי עקיבא היה צריך להגיד לו, מספיק שאני והבורא יודעים מי אתה. אל תחכה שמישהו יגיד שאתה בסדר. זה לא הכיוון. ומכיוון שכדי להגיע לזה, זה חייב להיות מלחמה, כי אין משחק בלי יריבים ובלי התנצחויות ובלי אתגרים, לכן בעצם המאבק, מגרש המשחקים והמאבק נמצא בתוכנו בין שני סוגים של אני. אני אמיתי ואני מזויף. אני אמיתי, מה הוא רוצה? הוא רוצה את האור. אני המזויף. אני המזויף זה אני של הפסיכולוגים. שאתה חייב להתחבר לכאב שבתוכך, ולעצב שבתוכך, ולאובדן. מכירים פסיכולוגים שאתם מדברים על זה? יש מישהו שקם בבוקר, נורמלי, שקם בבוקר, אני לא יכול לחכות לסנום מישהו, להיות בעצב ובדיכאון? כן, זה נכון? זה הגיוני? לא. זה לא אני אמיתי. זה לא אמיתי לרצות את הדברים האלה. אתה לא רוצה את זה. זה נכפה עליך, זה קורה לך וכן הלאה, אבל זה לא מה שאתה רוצה. כן, אבל זה צודק, הוא עשה לי כך וכך, ואני כועס. וזה נורמלי, נכון שזה נורמלי. אבל זה הבן אדם שאתה רוצה להיות. זה באמת הבן אדם שאתה רוצה להיות? ברור שלא. ומשום כך, אנחנו חייבים להבין שיש מלחמה בין שני סוגים של תודעה אצל כל אחד מאיתנו. אפשר לקרוא לזה אני אמיתי ואני המזויף, אפשר לקרוא לזה יצר הרע, אפשר לקרוא לזה, לא יודע, יש אנשים שקוראים ליצר הרע שלהם סטיב, ויש כאלה שקוראים לה סינדי, לא משנה איך תקראו לזה, אבל תבינו שיש לנו איזה כל בית שזה לא אני. כי אף בן אדם השפוי לא ממש רוצה להיות בכעס או בשנאה. מה יצא לי מזה? שאני חושב קצת רציונלי. אוקיי, בלי רוחניות. סתם בלי רוחניות. אוקיי. הלאה. אז איך אנחנו עושים את זה? ישנו החוק הרביעי, שזה החוק הכי חשוב שצריך ללמוד בחיים. קודם כל, לזהות את התגובה הרגשית המותנית, הרובוטית, לא משנה איך שתקראו לזה, שהולכת איתנו, לך תדע כמה זמן. לזהות שזה קורה, כי שזה קורה, איך אנחנו אומרים? צריך להרוג אותם שם קטנים. אם אני לא הרוג אותם שם קטנים, אז הם משתלטים, זה לא אומר שאני לא צריך להילחם בהם גם שהם גדלו. אבל אותם רגשות שהם לא תורמים לאני האמיתי שלי ולהתפתחות שלי ולהערה שלי, אני לא צריך אותם. ואנחנו יודעים שככל שאדם נותן לרגשות האלה לשלוט בו, בהצדק ולא בהצדק, ואנחנו לא פה בעולם להיות צודקים. אין מצווה בתרי"ג מצוות להיות צודק. נכון? למרות שאנשים מתנהגים כאילו להיות צודק זה הערך הכי חשוב בחיים. לא, אם שמתם לב, אנשים הצודקים הם בדרך כלל אנשים הכי ממורמרים. ואנחנו לא רוצים להיות כאלה. אוקיי? אז אני בתגובה וכואב לי וקשה לי וכולי, אבל אני צריך לבחור בחיים. אני צריך לבחור בחיים ולכן אני צריך לעשות פעולה שיש בה שני חלקים. א', זה הצירה של התגובה, הצירה של התגובה, ומיידית, למה שמתי תמרור עצור? כי לתמרור עצור הרבה אנשים לא שמים לב, יש שתי משמעויות, אחת, הצירה מיידית, השנייה, אין חנייה פנה את הצומת, כלומר לעצור ולהתאפק ולהתנגד, ואני כל הזמן מתנגד ואני מתאפק וכולי, זה יוצר עצירות, כל מיני אולקוסים למיניהם, להחזיק את זה בפנים, ממש לא, אין חנייה. תבחר את האור, פנה את הצומת, כלומר, לבחור את האור. עכשיו, זה שתי פעולות בחוכמת הקבלה, זה מאוד חשוב, כי זה דין קשה ודין רפה, אתה חייב להפעיל דין קשה שזה עצירה מוחלטת, ומיידית להחליף את זה, אז מה אתה כן רוצה? מה שנקרא, אם תהיה עסוק בפתרון, יש סיכוי שתפתור את הבעיה. אם תהיה עסוק בבעיה, אין סיכוי שתמצא את הפתרון. אוקיי? ולכן יש אנשים שיש להם בעיה לכל פתרון. האנשים האלה, הם עומדים וחונים בעין חנייה. נכון? בתמרור עצור. והם חוסמים את הצומת של החיים שלהם. אוקיי? שאני בוחר באור, ומה קרה אם ניסיתי ולא בחרתי באור? ולא הצלחתי להתחבר לאור? אני עדיין מוצף. ברגשות שליליים, מה עושים? חייג שנית. תנסה עוד פעם. נכון? תנסה עוד פעם. ומה זה אומר? יגעת או מצאת? תאמין. לא יגעת? לא מצאת. יגעת, לא יגעת או מצאת? אל תאמין. אין כזה דבר. למה? No pain, no gain, אין ארוחות חינם. נכון? ולכן צריך להתאמץ. לעצור את התגובה, איך אני יודע שבחרתי באור? שוב, חוזרים לרבי עקיבא, ואהבת לך כמוך. אם אנשים מסביב לא מצבנים אותי, ולא מפריעים לי, ואני לא חייב להיות צודק, כנראה שבחרתי באור, מה זה אומר? סע לשלום, המפתחות בפנים. אבל אם הם עדיין מצבנים אותי, ואני עדיין צודק וכולי, אני עדיין בחנייה במקום אסור. אוקיי? הלאה, כשאני הגעתי למקום של הערה, עכשיו תהיה ספונטני. כי לאן שתחליט בצורה אינטואיטיבית, זה יהיה הדבר הנכון. זה יהיה הדבר הנכון. כי האם אנחנו יודעים מה יהיה מחר כלכלית, על מי לסמוך? כמה פעמים בחיים עשינו החלטה והיינו בטוחים שזו החלטה נכונה, ברור, שקלנו וכו' וכך גם מתברר, וואו, איך בכלל עשינו את זה? לסמוך על חמש תחושים, לצאת מהקופסה. איך אתה יוצא מהקופסה? אתה עוצר את התגובה, מתחבר אל האור, מתחבר אל האור, כבר יגיע מה שצריך. הלאה. מה הבעיה? שזה מאוד מסביר את כל העניין של גלגולי נשמות. מה אם בחרתי לעמוד בצומת, ואני עדיין תקוע שם בצומת, ואני עדיין כואב ומסכן וקורבן ואומלל וכן הלאה, זה אומר שכל מה שיקרה לי בחיים, בעצם יחזיר את אותם אירועים, את אותם מצבים, שוב ושוב ושוב. ואם פיניתי את הצומת ובחרתי באור, זה אומר שבחרתי בעתיד שבו הסיפור הזה כבר לא מחליט עליי, לא מנהל אותי. כלומר, המשכתי עם החיים שלי לבעיות הבאות, לאתגרים הבאים, להזדמנויות הבאות, ליצירות הבאות, לבריאות הבאות. ומה קורה אם בן אדם הגיע לסוף חייו? הוא עדיין תקוע בצומת, הוא מגיע שוב, הוא יגיע שוב ושוב ושוב, עד שנעשה את זה כמו שצריך, כמו שכתוב בשמואל, שמואל ב' י' י' כי לא יידח ממנו נידח. וזה אחד העקרונות החשובים ביותר, בגלגולי נשמות, מהכיוון של המונותאיזם היהודי המקורי, כל נשמה נבראה, כדי להצליח. עכשיו השאלה, מה המסלול? אז אפשר מסלול כזה, מסלול כזה, מסלול כזה, בסופו של דבר, דיברנו זה בשיעור האחרון של קורס מבוא, בסופו של דבר הגמרא אומרת, הכל צפוי והרשות נתונה. איך הכל צפוי? איך מסתיים הקטע הזה? והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. בסוף תהיה חגיגת סיום. זוכים עם שור הבר והלוויתן וכו' וכו'. כולם יגיעו, אין מצב שמישהו לא מגיע. מדוע? רבי אשלג מסביר, אם נשמה אחת לא מגיעה, זה הונאה של הבורא. בשביל מה הוא ברא אותנו? שניכשל? שנצליח? אי אפשר להונות את בורא עולם כי הוא אינסופי. ולכן כולם חייבים להגיע לקו הסיום. כולם. השאלה, הכל צפוי, משהו נתונה. יש תהליך. מה עם הכלים להצלחת המשימה? כלי אחד מאוד מאוד חשוב, שרבי אשלג מאוד מתעקש עליו, ומתוך הניסיון שלי, בלעדיו זה כמעט לא עובד, בלתי אפשרי, עשה לך רב וקנה לך חבר. כלומר, אם אדם אין לו סביבו אנשים שיהיו אחראים על השראה חיובית, חברים ומורים, לבד בן אדם לא יכול להתגבר על עניין זויה. לשום אדם אין את הכוח להרים את עצמו מעל הרצון האגואיסטי שלו. ולכן, מה הבסיס של חברה מתפקדת? שקיפות. איזונים ובלמים. אם אין שקיפות, ברגע שהבן אדם פועל בחשיכה, גמרנו. גמרנו, הכוח משחית. כל כוח. ולכן אנחנו חייבים שיהיו לנו, ולא משנה מי אנחנו ובאיזה מדרגה, חייבים שיהיו לנו אנשים שאיתם אנחנו עושים את העבודה, הולכים את הדרך. מישהו, חבר טוב זה מישהו שמסוגל להגיד לי בפרצוף, תשמע, אבל אתה קצת הגזמת. אתה לא עובד על עצמך, אתה לא עושה, אתה נותן ליצרים השליליים שלך, לעני המזויף, להשתלט לך על הרשת, על המרחב יותר מדי, ואתה הולך למקום לא טוב. ואם אין לך מספיק אנשים שאתה מספיק מכבד אותם, שיעזרו לך עם זה, אתה גמור. אוקיי? זה שלב ראשון הכרחי. שלב שני, זה חוק מספר 6, אותיות העבריות. אותיות העבריות, למדנו על לימוד בספר הזוהר, על עין בית שמות, על ענה בכוח, וכן הלאה וכן הלאה, למדנו על בסיס, כדי שאנחנו נוכל להתעלות מעל הקופסה, האותיות העבריות הן שם כדי להעביר אותנו. עברית, מישון להעביר, ממדרגה למדרגה, וגם להעביר לנו את האור שאנחנו צריכים כדי לעשות את המעבר. בחוק מספר 7, זה החיבור של האור קורה דרך המערכת של הספירות, אי אפשר להתחבר ישירות אל האינסוף, אבל אין שינוי אף פעם באור. האור אינסוף מאיר על כל יצור באופן שווה. אבל אנחנו יכולים להתחבר אליו דרך השנאים של הספירות, ושוב, איך זה קורה? כאשר אנחנו משנים את התדר שלנו, לתדר חיובי, למשל, שאני עוצר את התגובה האנוכית, כי כעס זה מאוד אנוכי, מאוד קטן, מאוד צר, ואני מגדיל, ואני הופך למשנה לתדר של אלטרואיזם ואכפתיות, אני עולה, ושאני עולה, אני עולה מדרגות ששם אני יכול להתחבר להערה, שבמדרגות הנמוכות אני לא יכול להתחבר. אוקיי, זה היה סיכום של קורס מבוא לקבלה, ואנחנו נעבור עכשיו לאיפה אנחנו מוצאים, כי הרבה אנשים יגידו, אני למדתי תנ"ך, לא ראיתי שם גלגולי נשמות, אבל נו בינינו, ישנו תנ"ך, שהוא לפי הרבה דעות החלק החשוב ביותר בתנ"ך, יש ויכוח הזה, אני לא רוצה להיכנס לשם, עשרת הדיברות, ושם מופיע שמות כף, פסוקים ה' וו', פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ושומרי מצוותי. ופה זה מאוד מבלבל, כי בספר דברים, כ"ד ט"ז, כתוב בפירוש, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש באיש בחטאו יומתו. אז איך זה ש סתירה, כלומר בנים אכלו בוסר, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, אומר לנו הנביא יחזקאל, מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור, אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, זה לא התחיל עכשיו, זה מזמן, הן כל הנפשות לי הנה, כל הנפשות, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החוטאת היא תמות. כלומר אין מצב, ומאשר יחזקאל הנביא את ספר דברים, אז איך אפשר להסביר את העניין? והתשובה, בזוהר, זוהר פרשת יתרו, שזה עשרת הדיברות, פוקד אבון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים, הוקשה לו, והרי כתוב בנים לא יומתו על אבות, נכון? אז זוהר רואה את הסתירה שאנחנו ראינו עכשיו, אנחנו לא המצאנו את הסתירה הזאת. ואומר שהוא אילן אחד, דהיינו נשמה אחת, שנטע בורא עולם פעם אחת ושתי פעמים ושלוש פעמים וארבע פעמים. כלומר, כשאנחנו מדברים אבות על בנים שילשים וריבעים, מדובר על אותה נשמה וארבעה דורות. כלומר, שנתגלגלה ובאה בארבעה גופים שונים. על כך מדברת התורה במעמד הר סיני. כבר במעמד הר סיני דובר על עניין של גלגולי נשמות. ואם אנחנו נסתכל על זה יותר לעומק, אנחנו נראה את זה בעוד הרבה מקומות. עכשיו השאלה גם, למה פה נאמר, בוא נחזור רגע אחורה. לא, 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 מדובר פה על ארבעה דורות, לא על אבות ביולוגיים. כלומר, דור של אבות, בנים, שילשים וריבעים. כלומר, הגלגול הראשון, הגלגול הראשון, זה נחשב לגלגול האבות. גלגול שני לא חייב להיות, זאת אומרת, הארי הקדוש אומר, לא מוכרח להיות שמישהו יתגלגל באותה משפחה שלו, או שכן או שלא, ישנם הרבה תנאים לזה, אוקיי? אז רגע, אז מה ההבדל? אנחנו יודעים שבתורה יש משקל, נכון? בין החלק הראשון לחלק השני, שיש איזושהי קוטביות. אז מה זה ועושה חזה לאלפים לא אהבי ושומרי מצוותי? הרי מסביר ככה, ישנו, שכחתי לרגע, בנביא, על שלושה ועל ארבעה לא אשיבנו, מכירים את ה... כלומר, מה מדובר? אז הרי אומר ככה, בן אדם, נשמה הגיעה לעולם, ובכל עצמתות הבחירה הייתה תמיד בצד השלילי, בצד הרע. והאדם הזה, תיאורטית, כי מאוד קשה למצוא מישהו במקום כזה, שהוא יהיה רשע גמור, מה שנקרא, רשע גמור נפטר ועבר מן העולם, אוקיי? עלה למעלה, לאן ירידו אותו? אם מטען כל כך שלילי הוא כבר, רשע גמור הולך למקום שעושים לו, קוראים לזה היום בעולם המחשבים, פירמות, מוחקים את הכל כמו חדש, ואז הוא מגיע פעם הבאה, פעם שנייה. אוקיי? פירמות פעם שנייה. מתחיל מההתחלה. אוקיי? מה קרה? עוד פעם, הסיכוי שזה יקרה הוא אפסי. מה קרה וגם כאן הכל היה רק שלילי, רשע גמור. להביא אותו עוד פעם לעולם זה לא יעבוד. הוא עובר פירמות פעם נוספת. שלוש פעמים אפשר. אחרי הפעם הרביעית כבר אי אפשר לעשות פירמות, הנשמה כבר לא יכולה לעבוד ארבעה פירמותים, הוא לא אשיבנו. רגע, אמרנו כל נשמה, לא יידח מנו יידח, הנשמה הזאת מתפרדת לנשמות אומנות. חלקים חלקים של נשמה מתגלגלים עם נשמות אחרות, שיהיו נשמות אומנות, כי הנשמה הזאת הראתה כבר שהיא לא יכולה לעשות את זה לבד. אוקיי? מה? ומה הוא עושה בחלל? פרפטואל. כן, אבל אנחנו, אבל זה יש לנו בעיה, אמרנו בהתחלה, היה לנו שכל נשמה נבראה כדי להצליח. אין מצב ששולחים מישהו ככה, אוקיי, אתה לא. אין כזה דבר. כן. לא אני? מסתבר שהבריאה נלחמת על כל נשמה. כן, כן. המערכת, הבריאה נבראה ככה, הכל צפוי ורשות נתונה. שזה אומר מה? שהכל צפוי, זה שכולנו בסוף נהיה מושלמים, זה צפוי. רשות שלנו נתונה, איך נגיע לשם? לפעמים לא נגיע לשם בחתיכה אחת. לפעמים אנחנו נגיע בחתיכות. למה, מה שנקרא, לא הצליחת... תראה, יש, לפעמים אתה רואה, יש עירייה, לא מצליחה, שמים ועדה קרואה, נכון? עסק לא מצליח, שמים, ממנים, יש כל מיני הנהלה וכו', יש דרכים, נכון? גם מסתבר שזה כך בעולם הרוחני. לעומת זה, אלה שעושים חסד, מקבלים צ'ק פתוח. עוד פעם ועוד פעם, כמה שאתה רוצה, עד שתעשה את זה כמו שצריך. מובן? זה בעצם המשמעות של הפסוק המפורסם, פוקד עוון אבות על בנים, שכבר כמו היום, עוד ולפני אלפי שנים, אנשים אמרו, זה ברור שזה לא אני עשיתי, זה בגלל שאבא שלי, סבתא שלי וכן הלאה. אוקיי. מישהו, למה אני צריך לשלם על מה שמישהו אחר עשה לא בסדר? לא, זה לא היה מישהו אחר, זה היית אתה. פוקד על עוונות הראשונים בגלגול הרביעי, כי אב ובן שלישי ורביעי, אני ממשיך עם אותו זוהר ביתרו, דיינו ארבעה גלגולים אלו, אחד הוא, שם נשמה אחת, כשלא ניתקן ולא דאג להתקן, כלומר זה היה אותו אחד רשע גמור, על כן נהנה של הגלגולים הראשונים, וכן להפך מזה, אילן שניתקן כראוי במשך זמן הגלגולים ועומד על קיומו, אז כתוב עליו ועושה חסד לאלפים. כלומר, אם מישהו מראה שהוא מתקדם, כמה פעמים הוא יכול להתגלגל? לאלפים. עד שהוא יעשה את זה כמו שצריך. כן. כל זה מקיף, כלומר, אם אנחנו מסתכלים מי זה היה האדם הראשון, אז אנחנו לומדים שאדם הראשון, אנחנו, יהיה לנו שיעור שלם רק על הנושא הזה, הוא בעצם כל, כללות כל הנשמות. זה נקרא אדם הראשון. אחרי החטא, בוא נגיד את זה כך, אחרי החטא העולם פשוט נהרס, אוקיי? ולפעמים שיש לך פרויקט מאוד גדול, אתה לא נותן את זה לקבלן אחד, אתה מחלק את זה להרבה קבלני משנה. וכל אחד מאיתנו זה קבלן משנה. כל אחד מאיתנו נועד לפרויקט מסוים מאוד של הבריאה, חלק מסוים של הבריאה, מה שאני אמור לתקן אתה לא אמור לתקן, ומה שאתה אמור לתקן אני לא אמור לתקן, ואנחנו לא צריכים להיכנס זה לתחומו של זה, ולא לפחד שמישהו יתקן את התיקון שלי, כי זה לא יקרה. אני צריך לתקן את שלי, ולא רק זה, עד שאני לא אתקן את שלי היתר לא יהיו שלמים. שיש איזה כמה מדרגות שנדבר על זה, כי יש באדם הראשון גם, כי אני מדבר שכל הנשמות היו באדם הראשון, יש מה שנקרא שורשי נשמות, יש נשמות קרובות שבאות מאותו חלק, אז הם מרגישים קרבה, יש אנשים שאין לך שום קשר ביולוגי איתם, ואתה מרגיש איתם יותר משפחה מאשר משפחה ביולוגית, וזה הרבה פעמים מאותו שורש נשמה באדם הראשון, ומשם אנחנו, ויש לנו גם שותפות גורל, כי התיקון שלנו דומה, אז יש שתי אפשרויות, או שנרגיש שותפות וכנות ואכפתיות זה לזה, או שהארי הקדוש אומר, או שנסנה זה את זה, כי אם אתה לא רוחני, אתה חושב שהוא מתחרה איתך. כי על אותו, הוא, לכן אומרים שאהבה ושנאה זה שני צדים, במקום הזה. כי אתה כל כך דומה ואתה פוחד שהוא מתחרה עליך, על אותה מורות. לא, אל תדאג. מה ששלך שלך, דרך אגב, כמה אור יש?
אין סוף.
יש מספיק בשביל כולם? בדיוק, אוקיי. הלאה, מקור מאוד מאוד חשוב ועיקרי לעניין של גלגולי הנשמות, שוב, פרשת משפטים. פרשת משפטים שקוראים אותה כלשונה כפשטה או כפשוטה, זה מביא הרבה ספקות, בעיקר בדור שלנו. יש הרבה הלכות וכל ענייני דיני המשפטים ונזיקים שיש בתלמוד מבוסס על זה. עניינים של שור שנגח את הפרה, הכל נמצא בפרשה הזאת, עין תחת עין, שן תחת שן, שאתה קורא את זה כפשוטו, זה יכול מאוד לבלבל. אבל שאתה לומד את זה כפי שרבי שמעון מלמד אותנו, פתח רבי שמעון, כך נפתחת פרשת משפטים בזוהר, ואמר, ואל המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואילן דיניה תצדר קדמיון, אילן אינון סידורין דגלגולה דינין דנשמתין, דידנו כל חד וחד לקבל עונשי. תרגום, פירוש הסולם, ולמשפטים אשר תשים לפניהם, אלו הם סדרים של גלגול. כל מה שמופיע בפרשת משפטים בתורה, שזה הבסיס של המשפט העברי, אלו הם בעצם סדרים של גלגול. כי מה קורה, ובן אדם עשה איזו עבירה ולא תפסו אותו, הוא ישלם. לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. לא בגלגול הבא, גלגול אחריכם. אוקיי? אלו הם סדרים של גלגול, כי משפטים פירושו דינים, דהיינו דינים של נשמות החוזרות ומתגלגלות לעולם הזה, הנידונות כל אחת ואחת, לפי עונשה. מה זה אומר? סעיף ב' בזוהר משפטים, כי תקנה, ככה פרשת משפטים מתחילה, בתורה, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. מה, איך זה קשור לחיים שלנו? אין עבדים היום, כבר אלפי שנים אנחנו לא מחזיקים עבדים. אמר להם רבי שמעון, חברים, כאן הזמן לגלות כמה סודות נסתרים של גלגול. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד. היינו, כשהנשמה מתחייבת בגלגול, כי היא צריכה לתקן, והרי הקדוש אומר, אין תיקון אלא בגוף. אתה חייב גוף כדי לתקן. מדוע? בלי גוף, אתה רואה הכל, שומע הכל, מבין הכל. איפה הבחירה? ולא כואב לך. איפה הבחירה? ולכן אתה צריך את הגוף, חייב את הגוף, כדי לתקן. ולכן, כשהנשמה מתחייבת בגלגול, או מחמת עוונות, או שלא השלימה בחייה התורה והמצוות, כלומר יש אורות שלא התמלנו בהם עדיין, מחייבים אותה לחזור לעולם הזה, ולהתלבש בגוף. דיינו לחזור, להיוולד ולהשלים המוטל עליה, ב-70 שנות חיים בעולם הזה. היום אנחנו כנראה צריכים יותר שנים, פעם היו מספיקים יותר, אוקיי? וזה בעצם, שוב, ולכן שאנחנו קוראים את הזוהר של פרשת משפטים, שזה כמה מאות עמודים, שם יש חלק גדול מהעקרונות של תורת הגלגול העברית, שבעצם כל תפיסת העולם של המשפט העברי, לפי הזוהר, מבוססת על זה. כלומר, מה התפקיד של השופט? התפקיד של השופט זה לא להיפרע מן החוטא, אלא לבדוק איך אני יכול להחזיר אותו בחזרה למסלול של תיקון. ואם השופט, כך זה תיקום מסכת סנהדרין, השופט לא מסוגל לבוא בבעבת לרעך כמוך, אלא נשפט, הוא חייב לפסול את עצמו. אתה לא פה כדי לחוס עליו, ואיך אתה יכול לדעת מה יכול לעזור לו אם אתה כועס עליו, או שונא אותו, נכון? אתה חייב, אתה פה כדי לעזור לו לתקן. כי דרך אגב, אם הוא לא יתקן, כולנו סובלים. נכון? זה עניין כללי. לא חברתי. כן. נכון, ולכן הגמרא אומרת, לא, הגמרא אומרת, יש אנשים, היה אחד רבי בון, הוא בגיל רבי בון, ככה קראו לו, הוא בגיל תנה, בגיל 25 הוא נפטר כי סיים את התיקון שלו. כלומר, הוא לא חיכה לגיל 70 שנה. ויש כאלה שיכולים להמשיך, למשל, רבי עקיבא הגיע לגיל 120.
הארי הקדוש גם בגיל
30. הארי הקדוש בגיל 38, אבל הארי הקדוש לא בא לתקן את עצמו. הוא בא כדי לעזור לנו. רבי נחמן בגיל 38 וכן הלאה. יש הרבה, כלומר, יש מספר כללי, לכן אנחנו לא נכנסים עכשיו, צריך להסתכל על העניין לא כפשוטו. אוקיי, אתה יכול לבוא עם הרעיון הזה וזה בסדר. אבל גם זה לא, זה לא, לא מחזיק מים, כי באותו זמן של הארי, למשל, באיזה גיל בית יוסף נפטר, רבי יוסף קארו? הוא היה 80 ומשהו, אני חושב. הם היו מחותנים. אז אחד הגיע לגיל 80 ומשהו, ואחד נפטר בגיל 38. כלומר, זה לא מראה הרבה. רבי עקיבא הגיע לגיל 120, אוקיי? והיו בדור שלו כאלה שהגיעו לא לעברו את ה... כן, טוב, המתושלח זה קצת רחוק מדי. אוקיי, בואו נחזור עכשיו קצת, נלך צעד אחורה. מאיפה מגיע בכלל הרעיון הזה של גיגולי נשמות? מדוע? כי א', לא רק יהודים מאמינים בגיגולי נשמות, זה עניין אוניברסלי. לפני הרבה שנים, כמה עשרות שנים, מישהו עשה בדיקה. כמה אנשים מאמינים בגיגולי נשמות? זה היה איזה אחד מהאגפים של האום. אוקיי? ומבחינת כלל כדור הארץ, גילו ש-60 משהו אחוז מאוכלוסייה מאמינים בגלגולי נשמות. אוקיי? כלומר, מבחינת העיקרון התיאולוגי, האמונה בגלגולי נשמות היא שנייה לאמונה בזה שיש איזה בורא או איזה אלוקים. אוקיי? או אלוהים, לא משנה איך שתקראו לזה. כוח עליון. עכשיו, וזה מאוד נפוץ, למרות שיש, אם נשים לב, יש ארצות שלכאורה נראה שהם לא מאמינים בגלגולי נשמות. אפריקה מחולקת לכמעט חצי אסלאמית וחצי נוצרית. לא האסלאם ולא הנצרות בכלל בעניין. אבל באפריקה, ברוב הארצות שמתחת לסהרה, 90 ומשהו אחוז מאוכלוסייה מאמינים בגלגולי נשמות. איך הם גם נוצרים או מוסלמים וגם מאמינים בגלגולי נשמות? זה גם תופס לגבי דרום אמריקה. ששם יש, כן, יש מה שאתה מאמין באופן רשמי ומה שאתה באמת מאמין. אוקיי? וזה נתקלתי בהרבה אנשים כאלה, שזה לא בדיוק מה שכתוב באופן רשמי, שזו האמונה שלהם. אז ככה, אז יש לנו, אם ניקח את המזרח הרחוק, בהודו גיגולי נשמות זה לא בכלל, אין שאלה. אוקיי? ואם אנחנו נלך אחר כך גם כן בודהיזם, שזה מחוץ להודו גם כן, שזה טיבט וחלק מסין וגם יפן, שזה הולך ביחד עם השינטו, אנחנו נמצאים רוב דרום מזרח אסיה, גיגולי נשמות. סיביר, הדתות של המקומיים שם, גיגולי נשמות. כלומר, שמניזם וכן על יתר העולם, דרוזים. שם זה מאוד, כולנו, מי שישראלי יודע שאצל הדרוזים גיגולי נשמות זה חלק עיקרי של הדת שלהם. אני לא הולך להסביר את הנצרות, אופן עקרוני תשימו לב שהנצרות והאסלאם הן לא דתות במובן התיאולוגי שלהם, הן יותר תפיסת עולם פוליטית. והדתות, ולמין בגיגולי נשמות, זה נותן לאנשים תקווה שיהיה טוב. ויש עוד הזדמנות. לא כל כך מתאים. לתקופת ימי הביניים, זה לא כל כך התחיל. דרך אגב, זה לא שאין הרבה רבנים שיגידו לכם, בשום פנים ואופן אין כזה דבר, גיגולי נשמות, אנחנו לא מאמינים בזה. יש סתירה קצת, תקראו, יש כמה ספרים. כלומר, אתה הולך נגד הזוהר ונגד הארי הקדוש? לא קרה, לא הגעתי למדרגה של לקרוא את זה. אבל ברור שיהיו רבנים כאלה שיגידו, היום פחות זה הולך ומתמעט. אבל עצם העניין, ובואו נסתכל עכשיו על גם שבאירופה הנוצרית לכאורה וגם בארצות הברית וקנדה שהיו מאוד נוצריות עד לפני 100-150 שנה והיום יש שם נהירה עצומה החוצה בכלל מאיזושהי אמונה דתית אבל אם אנחנו רואים מכל מיני סרטים אז הז'אנר הזה של גיגולי נשמות וספרים הולך ומתרבה ובגדל שגם במקומות שהיו פעם מאוד מאוד דוגמטיים שזה לא קיים, ימי הביניים וקצת אחרי, היום גיגולי נשמות, היום מדברים על זה בכל מקום, זה הרבה יותר, התפיסה הזאת הרבה יותר רחבה מאשר הייתה אי פעם. אוקיי? אצל הדרוזים, מי לא מכיר סיפורים על הדרוזים? אחד הסיפורים של שייח, חבר שלי מיוספיה, שהולך יום אחד, הוא מספר, אני הולך בדליה, דליה תל כרמל, אני הולך ברחוב, ופתאום באיזה בחור צעיר, הוא ניגש אליי ואומר, חסי, חסי, כל מחוסי. מה, מי אתה? אומר, אני אח שלך. אני אח שלך. טוב, אם בן אדם מערבי נורמטיבי, הוא סוגר מהר את החלון של האוטו ובורח משם. אבל אם אתה דרוזי בדליית אל כרמל, איך אתה אח שלי? אתה זו אח שלך, שנהרג באסון של צור. אני אח שלך. מה עושים שני דרוזים? אז איפה אתה גר ואיך קוראים לך? ובוא נראה את המשפחה ואז נפגשו שתי המשפחות. ועכשיו, עכשיו משפחה אחת. למה? כי הילד הזה הוא של שנינו. הוא גם בגלגול הקודם היה שלכם, בגלגול הזה הוא שלנו. אז אנחנו עכשיו חברים, כי אנחנו משפחה. זה סיפור אמיתי. אוקיי? יש הרבה סיפורים מהסוג הזה, כי דרך אגב, גם בעולם המערבי שלנו קורה הרבה פעמים, שילד קטן אומר לאמא, אמא, את זוכרת שהייתי גדול, עכשיו, אמא ישראלית ממוצעת, או אמריקאית, או צרפתייה ממוצעת, מה זה שהיית גדול? אתה לא... תפסיק עם השטויות, והילד ישר מבין שלא כדאי לדבר על הדברים האלה. אוקיי? ואז הוא מדחיק, ואז הוא מעלים, ואז הוא שוכח. לרוב הוא שוכח. אצל הדרוזים, האם הוא מדבר? הילד מדבר על אני זוכר. ואיפה זה היה? ומה עשית? ואז הוא מתחיל לספר, ויש הרבה מקרים, לא שכל, אני לא חושב שכל דרוזי זוכר את הגלגולים הקודמים שלו, אבל שאתה חי בתפיסה כזאת, זה אחרת. אצל הדרוזים כמה מסוגלים לזכור את הגלגולים הקודמים שלהם? אני לא, זה אני לא ראיתי מחקר כזה. אולי יש, אני לא ראיתי. יכול להיות שיש מחקרים, אני לא יודע. יכול להיות שיש מחקרים, אני לא יודע. אוקיי. אז כך, קודם כל, ביהדות, יש לנו מורשת עצומה, על ענייני גלגולי נשמות, רק צריך להבין, רוב עם ישראל חי באלף שנים האחרונות ברקע מוסלמי או נוצרי, שלדבר על גלגולי נשמות זה היה בעייתי, להיות יהודי זה בעייתי. רוב עם ישראל באלף שנים האחרונות חי ברקע או נוצרי או מוסלמי שעם אינקוויזיציה, כלומר אם דיברת על מספיק היה לך בעיה של להיות יהודי, עוד לדבר על גלגולי נשמות, זה עוד יותר מסוכן. סכנה. ולכן, זה היה די בשושו. ולא כל כך דיברנו על זה. לא כל כך דיברנו על זה. כי אם מישהו דיבר על זה, זה היה גם כן ככה, לא באחת הסיבות גם שלא לומדים קבלה יותר מדי וכו'. רק במאה ה-16. כשאנחנו מדברים על כך שבמאה ה-16 כבר, העולם מתחיל להשתנות ואז חוכמת הקבלה יוצאת החוצה והעניין של גלגולי נשמות הופך להיות מאוד נפוץ בקהילות של יהדות ספרד ואחר כך בקהילות של החסידים. זה אותו דבר, מה שלמדנו בקורס מבוא לקבלה, גם אצל היהודים הספרדיים, לא יודעת המזרח, אין כזה דבר. מרוקו לדעתי, פעם אחרונה שבדקתי במפה, זה הרבה יותר מערבה מפולין. אז מי פה מזרח? פולין או מרוקו? אוקיי, זה ספרדים. אוקיי, ספרדים הכוונה, אותם שהלכו בעקבות תורת הארי, והארי פשוט בא, כמו שהבעל שם טוב אומר, מה זה ספרד? תיקח את הפרדס, תשים את הסמך בהתחלה, את הסוד, זה נהיה לך ספרד. כשאתה מסתכל על המציאות, קודם כל מכיוון העולם הרוחני, ולא רק ההלכה ומה כתוב וכן הלאה, והדת. אז כך, ברגע שהזוהר מתחיל להיות נפוץ, וכמו שאמרנו, מחוץ לאירופה זה המאה ה-16, ובתוך אירופה זה הפך להיות נחלת הכלל עם החסידות, מאה ה-18, הסיפורים מהזוהר, קודם כל, מביאים המון על הנושא הזה, דוגמה מאוד מפורסמת, זה הסיפור על שמסביר איך זה מופיע, מסכת ברכות, כבר בהתחלה, אוקיי? פנחס זה אליהו, שפנחס זה אליהו נביא, אוקיי? אבל יש הפרש של 700-900 שנה ביניהם, איך אנחנו עושים את זה? ואז בא הזוהר ומסביר על כך שפנחס היה בעצם הנכד של אהרון הכהן, ובסיפור בסיפור של בנות מואב ובנות מדיין בפאור, שעם ישראל נועים אחריהן והתחילה מגפה ומתו אלפים של אנשים, ופנחס רואה מה צריך לעשות, כל היתר לא רואים, לא משה, לא אהרון, לאף אחד, פנחס לוקח את הרומח ומסכן את חייו, הוא ידע שהוא יאבד את חייו, והוא הורג את זמרי ואת כוזבי. תקראו ספר במדבר, פרשת בלק, מי שלא מכיר את הסיפור תקראו, ופנחס הזה בפרשה הבאה, היא נקראת על שמו פנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום, ואת כהונה, הכהונה הגדולה, כהן שהרג, לא יכול להיות כהן, זה הלכה מפורשת. ואז הזוהר מסביר, שכאשר פנחס הורג את כוזבי ואת זמרי, הוא עשה את זה, הוא הקריב את חייו, באמת נשמתו יצא, הוא החזיר ציוד והלך, אני אעשה את מה שצריך ואני אלך, כי הוא היה בטוח שבני שבט שמעון, שידועים בתור אנשים מאוד הומנים, אנשי חסד, עדינים וכולי, שרוצחים כל מי שלא בא להם טוב בעיניים.
מרוב עדינות.
אוקיי, מרוב עדינות. ולכן פנחס, זמרי היה מראשי שבט שמעון, פנחס ידע שרגעיו ספורים אחרי כזה סיפור, ופשוט הלך. ושהוא יצא, אז הוא אומר, שני הדודים שלו, נדב ואביהו, שנפטרו 38 שנים קודם לכן, בזה שהם הקריבו עשרה, נכנסו לתוך גופו של פנחס. ואז כבר פנחס חזר. הם היו עכשיו שלוש נשמות בתוך אדם אחד. הסתבר שזה אפשרי. עכשיו זה לא רק היה פנחס לבד, גם נדב ואביהו, ופנחס המשיך לחיות עוד הרבה מאות שנים, הוא אף פעם לא מת, כי אליהו עלה בסערה השמיימה, נכון? ואנחנו מזמינים אותו לברית, לשולחן הסדר, במוצאי שבת, וכן הלאה וכן הלאה, הוא נמצא בכל מקום. אבל יש סיפור מעניין, שאליהו הנביא עולה ברכב אש השמיימה, הוא לוקח איתו, אומר הארי הקדוש, הוא לוקח איתו את תלמידו אלישה. אלישה, הוא אומר לאלישה, אני עולה עכשיו, אם תראה אותי עולה ברכב אש השמיימה, תבקש בקשה. תתקבל מה שתבקש. ומה הבקשה של אלישה? והיא נע פי שניים ברוחך אליי. אומר הארי, מה זה נע? ראשי תיבות, נדב ואביהו. אני רוצה עכשיו את נדב ואביהו אליי, פי שניים ברוחך, שני הרוחות של נדב ואביהו אליי. הוא ראה את אליהו ממריא ברכב אש, ואלישע, אחרי זה הוא זה שמקים לתחייה את בנה של השונמית, שאומרים שזה הנביא חבקוק, והוא הסיפור, ויצאו שני, אותם 42 נערים שצעקו עליו עלי קרח, ואז הוא קילל אותם, ויצאו שניים דובים מן היער, והרגו את הילדים, וחזל אומרים, לא דובים ולא יער. מכירים את הביטוי הזה?
כן.
זה מה הסיפור הזה? לא היו דובים ולא היה יער. אוקיי? זה, יש הרבה דברים שהם ככה יושבים לנו על ה... אבל אתה מסתכל על סיפור, ואתה רואה איך מנתחים סיפור, בצורה שהוא מופיע בתנך, ופתאום אתה מתחיל לראות שיש לו מימדים עמוקים. אז זה למשל סיפורים שמתחילים בזוהר, אבל יש עוד הרבה כאלה. בכתבי הארי ושבחי הארי, שבחי הארי אלו הם, כתבי הארי זה ספרים לימודיים, תיאולוגיים, מדויקים, שמתארים את תורת הארי. שבחי הארי אלו הם קולקציות של סיפורים מהחיים של הארי הקדוש. למשל, יש ספרים שבחי הארי, יש כמה הוצאות כאלה, מה? כתבו כמה מהתלמידים שלו, יש כמה אוספים שלהם, זה עולם שלם של מחקר, אבל בכל חנות ספרים יהודית אפשר לקנות ספרים שעוסקים בשבחי הארי, שהם יש להם ככה את המחקר מאיפה זה הגיע, מעדי ראייה. לדוגמה, למשל, אחד הסיפורים הנפלאים, מגיע בחור צעיר אל הארי הקדוש ומבקש את ברכתו כי הציעו לו שידוך. אומר לו הארי, תיקח את השידוך הזה, תיקח את ההצעה, זה לא יחזיק הרבה זמן, אבל אתה חייב לקחת את ההצעה הזאת, תחזור אליי אחר כך, שזה, אתה תצרח אותי, תחזור אליי אחר כך, אני אעזור לך לפתור את מה שיקרה שם. טוב, בן אדם משתדך, מתחתן, הוא חי שם, הוא היה בחור עני, חסר רקע ייחוס או משהו כזה, והוא אמר, אני לא מבין למה מציעים לי שידוך כזה, מישהו מאוד עשיר, שמציע לי להתחתן עם בת שלו שהיא מאוד יפה, עם הרבה כסף וכן הלאה, מה רוצים ממני?
למה מגיע לי?
כן, לך, תתחתן, יהיה בסדר. הוא חי 9 חודשים עם אותה אלמה יפהפייה, חי חיים מאושרים, עשירים עם הכסף של אבא שלה. היא פשוט, היו לו חיים כל כך שמחים איתה, ואז היא נפטרה. ואז האבא אומר, רגע, זה 9 חודשים, מה, יש דירה, יש רכוש, יש חנות, יש זה שנתתי לך, תחזיר. מה, אתה באת עם כלום, תחזור עם כלום. אבל רגע, אבל הייתי נשוא איתה. ואז הבחור אומר, רגע, בוא נלך אל הארי הקדוש, הוא אמר לבוא אליו אחרי זה. באים אל הארי הקדוש, הארי הקדוש אומר ככה, בוא אני אסביר לכם מה קרה פה. אתה, הבחור, הוא אומר גם לאבא של הנפטרת, שהוא התעלמן ממנה, אתה ואותה בחורה, הייתם שותפים בגלגול קודם. שנים הייתם שותפים, עבדתם באותו עסק. והייתה לכם המון המון שותפות ואמונה זה בזה וכן הלאה, אבל אז השותף שלך בגד בך. נכנס לו היצר, הוא גם לקח מהשותפות, הוא שמח על האמון שלך, לקח המון כסף מהשותפות, ואחר כך שגילית את זה, טבעת אותו, הוא הוביל אותו, אתם יודעים מה זה, להצטובב בערכאות, שזה סוג של גיהנום, מי שעבר את החוויה לא מומלץ לאף אחד, אוקיי? 9 חודשים הוא פשוט עשה לך גיהנום, ולא קיבלת את הכסף. שניכם נפטרתם, שניכם עליתם לשמיים, נגזר עליכם לחזור בחזרה. הוא חזר בחזרה כבחורה יפה, בת של בית עשירים וכולי, והתחתנת איתה 9 חודשים, היא עשתה לך חיים של גן עדן, להחזיר בחזרה את הגיהנום שהוא עשה לך בגלגול הקודם. והכסף, אומר הארי לאבא, הוא חייב לו כסף, מה, אתה לא יכול לקחת לו את הכסף, זה כסף שלו, ואתה צריך לחפות על הבת שלך, על מה שהיא גנבה, שהיא הייתה גבר בגלגול הקודם, והיא גנבה ממנו, תשאיר לו את הכסף, תשאיר לו את הדירה, זה שלו. וכך נסגר הסיפור. אוקיי? יש הרבה סיפורים כאלה בתורת הארי, שהוא היה מסוגל, רבי חיים ויטל היה כותב בשער רוח הקודש, שהוא היה מסוגל ללכת איתם בשדה, ואז מרחוק בעמק הם רואים בית קברות, הוא אומר להם, אתם רואים, בקצה של בית הקברות יש קבר, קבור שם אחד כזה וכזה, הוא נפטר לפני כך וכך שנים, הוא חי חיים כאלה וכאלה, הוא עשה טעויות כאלה וכאלה, ועכשיו הוא עובר עכשיו תיקונים כאלה וכאלה, והחבר'ה, התלמידים שלו היו בודקים, ותמיד הוא כותב רבי חיים, היינו בודקים אחריו, ובאמת היה כזה בן אדם, ובאמת הוא נפטר, והחיים שלו היו כאלה וכאלה, והוא עשה כאלה וכאלה דברים, וזה היה באמת הקבר שלו. הרי היה מסוגל לראות את הדברים האלה, למה אין לנו עכשיו אחד כזה? כנראה שזה לא הזמן, אוקיי? אבל זה שבחי הארי, מי שרוצה, אלו הם ספרים לא אוהבים, עם סיפורים מהסגנון הזה, הרבה מאוד סיפורים שעוסקים בגלגול הנשמות, בנוסף על כתבי הארי עצמם, בעיקר שער הגלגולים וספר הגלגולים. נחזור עכשיו, סיפורים חסידיים, המוני סיפורים, הסיפור אחד המפורסמים ביותר, מאות שנים כבר, מסיפורי הבעל שם טוב, זה על זוג אחד שחי, בעיירה של הבעל שם טוב, והם היו חסוכי ילדים, והם לא היו חסידים, אבל הם שומעים ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, בואו נלך לצדיק, ואולי ייתן לנו ברכה, מה יש להפסיד? הלכו לבעל שם טוב, והוא לא רצה לתת להם ברכה. והם באו לעבוד פעם, והוא לא רצה לתת ברכה. והאישה התחילה לבכות, והבעל התחיל לבכות, ובחרו, וביקשו, ומה, אני לא יכול לתת לנו ברכה. בסוף, אחרי הרבה תחינות ובקשות ודמעות, הוא ברך אותם בבן זכר. באמת, כעבור שנה, היא יולדת בן. ולא סתם בן, כבר על ההתחלה ראו, כבר על ההתחלה ראו שיש לבן הזה משהו מיוחד. זאת אומרת, הוא היה אנש, הוא כבר ידע בגיל שנתיים, הוא כבר ידע לקרוא ולכתוב וללמוד תורה, ופתאום הוא נפטר. מגיעה האישה לבעל שם טוב, איזה ברכה נתת לי, זה ברכה זה. וכולה כועסת. לא ידעת? ידעתי, אבל בוא אני אספר לך סיפור. בארץ אחת, לפני לא הרבה זמן, באירופה, הייתה קהילה יהודית, והמלכה הייתה הכרה, לא היו לו ילדים. ושאין ילד לכתר, יש סכנה לכתר, מי היורש, וזה גורם לתככים, זה פשוט... וניסו את כל האפשרויות, כל הרופאים, כל הברכות של כל הראשי הכמורה הנוצרית וכן הלאה, שום דבר. הייתה ישיבת ממשלה ואמרו, אנחנו במצב גרוע, כבר מתחיל אי שקט. תפסו כבר איזה גנרל שניסה למרוד וכן הלאה, מה עושים? בואו ננסה לבקש מהיהודים שהתפללו בשבילנו, היהודים במדינה, בממלכה שלנו. אמרו, רעיון טוב, ואז אחד השרים אמר, רגע. סתם? הם התפללו? בואו נגזור גזרה, שאם תוך שנה, לא זוכר, אם שנה, שנתיים, המלכה לא יולדת, אז כל הקהילה היהודית תגורש, ורכושה יוחרם. נועל די נפוץ באירופה של אותה תקופה. באמת, הקהילה היהודית התפללה, והתפללה, מה יהיה על בתי הכנסת והישיבות, ועל כל העולם התורה, ועולם והקהילות, וכן הלאה וכן הלאה. ונשמה אחת קבועה, התנדבה לרדת למטה לאותה מלכה. והיא באמת נכנסה להיריון, ילדה בן, וירדה החרב מעל ראשי הקהילה היהודית. הבן הזה היה מאוד מוכשר, נשמה מאוד גבוהה, הביאו אליו כל מיני מורים הכי טובים שהיו בממלכה, ללמד אותו מתמטיקה ופילוסופיה ואסטרונומיה וכן הלאה וכן הלאה, והוא... והמורה הכי חשוב שלו היה הבישוף של הממלכה. אבל התנאי של הבישוף היה שכל בוקר בשעה מסוימת הוא נסגר באיזה חדר על מנעול ואסור לאף אחד להפריע לו. בן המלך היה סקרן ושובב ומאוד רצה לדעת מה הבישוף עושה שם בחדר הסגור. והוא השיג מפתח. ויום אחד הוא חיכה שהבישוף יישב קצת זמן בחדר הסגור, ואז הוא נכנס פנימה ומוצא את הבישוף יושב עם טלית ותפילין, מתפלל שחרית. מה זה? שואל בן המלך, והבישוף לא יכול להגיד לו, לא רוצה להגיד לו, זה עונש מוות. אומר לו הבן מלך, אני אעשה איתך עסקה, אתה תלמד אותי מה זה ואני לא אספר לאף אחד. בקיצור, הבישוף היה מומר, אנוס, בתקופה הזאת, בכל אירופה, אחרי האינקוויזיציה של ספרד ופורטוגל, בכל אירופה, עשו יהודי שחזר בחזרה לנצרות, אחת דתו, להמית, לעלות על המוקד. אז הוא הצליח להימלט כנראה מאותו מקום, היו הרבה סיפורים כאלה. והבישוף הזה התחיל ללמד את בן המלך יהדות. ובן המלך החליט שהוא רוצה להתגייר. איך הוא יעשה את זה? התבגר, ואז הוא ביקש מאבא שלו המלך לראות את הממלכה. פלוגה של חיילים יצא ללוות אותו, הוא התחיל להסתובב בממלכה, לראות כל מקום, וככה לאט לאט הוביל אותם לאיזה עיירת גבול. בלילה הוא התחמק מהמחנה, עבר את הגבול, התחיל לנדוד, הגיע לזה כפר יהודי נידח, ושם הוא התחיל ללמוד יהדות, התגייר וסיים את חייו כצדיק נסתר. שהוא עולה למעלה, אומר הבעל שם טוב, אתם מקשיבים? הוא מספר לה, להורים השכולים שאיבדו את הילד המוכשר שלהם. שהוא עולה למעלה, מחכים לו שרגע נדן, הנה האדם שיכול היה להיות מלך עם כל הכוח של השררה, העושר והכוח, ובחר להיות צדיק, וויתר על כל המנמי המלוכה. מגיע לו עולם ומלוא, בא איזה מקטרג אחד ואומר, רגע, 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 רגע. הוא ינק, המינקת שלו הייתה לא אישה הכי קשרה וכולי, זה פוסל. נגזר שהוא ירד בחזרה לשנתיים, לינוק אצל אישה קשרה, כדי להשלים את התיקון שלו, לזכות בחלקו העצום בגן עדן. ולכן, לא ידעתי איך תקחי את זה, אומר הבעל שם טוב, ברכתי אותך שהילד הזה, שהנשמה הזאת תבוא אלייך, כי אני יודע שאתם אנשים טובים, מוכשרים וכן הלאה. אני לא רציתי לברך אתכם בהתחלה, כי פחדתי איך אתם תגיבו לזה, אבל ההמשך של הסיפור, שהם קיבלו את זה בשמחה ובהבנה, וזמן קצר אחרי זה נכנסה שוב להיריון, והפעם היו לה ילדים בני קיימה, מה שנקרא. כלומר, גם היא הייתה צריכה לעבור איזה תיקון של האובדן וההתמודדות, כדי להיות מסוגלת להמשיך הלאה עם החיים שלה. מאוד קשה, אבל בדרך כלל אצל משפחות שכולות שמאבדות ילדים, חסידים מספרים את הסיפור הזה. סיפור מאוד, מאוד ישן. עכשיו, השאלה במשאלה טובה, אז זאת אומרת, מידה כנגד מידה, בצורה כזאת, הרי אומר ממש לא. זה תלוי במדרגה שאתה רוצה להגיע אליה. בגן עדן, בעולמות העליונים, יש כל מיני מדרגות לכל נשמה, יש מדרגות, ולפי העולם שבו אתה חי, לשם אתה מגיע. אבל לפעמים קורה שאתה, תסגור את הדלת, לאחוריך. אוקיי, לפעמים קורה שהאדם אפילו, או שהוא מגיע, הרב השלג אומר ככה, לפי איך שהאדם שופט את עצמו, ככה שופטים אותו. יש אנשים שכל דבר קטן נכנסים להיסטריה. ברור שבן אדם שעובד, אתם יודעים גם, שבן אדם שעובד על רזולוציות מאוד גבוהות, הוא מקצוען הרבה יותר, הוא מגיע להישגים ברמות אחרות, מה שבן אדם שקצת, מובן? זה מידה כנגד מידה. אז אחד כזה שכל החיים שלו היה על הקסקס, בדיוק מוחלט וכולי, אצלו זה היה פגם. יש אנשים שצריכים זה לא פגם. אבל הם גם לא יגיעו לתום מקום. וגם יש מצב שבן אדם כבר מגיע, נפטר מן העולם ועולה כצדיק, ותופס את מקומו בגן עדן, ואז הוא מקנה בצדיקים שמעליו, והוא רוצה גם כן. אז הוא יורד בחזרה בגלגול כדי לתקן ברזולוציות יותר גבוהות. מובן? איזה סוג, תחליט באיזה רמה אתה, באיזה רמה אתה רוצה להתקיים. הרי זה אנחנו לא עושים בחיים ביום יום. יש אנשים, מה זה יקים, הכל מדויק, מגיעים על הדקה, הכל. יש אנשים שמה לעשות מזה עניין, הם חיים חיים טובים, זה לא אומר שזה רע וזה, אבל זה סוג אחר של תפוקה, נכון? יש גם סיפורי צדיקים מעדות ספרד. שם יש הרבה מאוד סיפורים ויש הרבה ספרים שמתארים. פעם הראשונה שאני שמעתי על גיבולים, אני חושב שהייתי בן 10, אחותי, אתה צריכה לעשות עבודה בתיכון על משהו של, שקשור לאיזשהו פולקלור יהודי, היא מצא ספר על סיפורי יהדות בגדד, והיא עשתה על זה את העבודה. ואני באותו זמן חיפשתי איזה משהו לקרוא, לקחתי את הספר, והיה שם סיפור שלא אשכח אותו בחיים. הסיפור היה על אישה אחת הלכה בבגדד ברחוב, מדובר לפני לא 100 ומשהו שנים. אוקיי? זה לא היה לפני מאות שנים. הלכה בבגדד ברחוב עם הילד שלה בן הארבע. גם עברו ליד דוכן שמוכרים תפוחים מסוכרים, מכירים את זה? והילד רצה. ולא היה לה כסף. עליה. והוא בכה ולא היה מוכן, היה סקנדל נוראי. עבר איזה יהודי עובר אורח ריחם על הילד ועל האישה. קנה את התפוח, נתן לילד, הילד נגס בתפוח, נחנק ומת. לקחה האישה את הנדיב לדין תורה. הגיע לבן איש חי, אחד מגדולי המקובלים של העידן שלנו, האחרון. הבן איש חי אומר לה, בוא אני אספר לך סיפור. סבא שלך היה פה הרב הראשי בבגדד. והיה צדיק גדול, והיה חכם עצום, משהו. אבל יום אחד, זה היה ערב יום כיפור, החג רק נכנס, ולבית הכנסת הגדול בבגדד נכנס יהודי מאובק, הגיע מהדרך, הוא בא אל הרב ואומר, שלושה ימים ושלושה לילות אני הולך בדרך כדי להגיע בזמן ליום כיפור, הגעתי הרגע, לא הספקתי לאכול. כבוד הרב, האם אני צריך לצום עוד יום, או שזה פיקוח נפש ואני צריך לאכול? והסבא שלך אמר, עוד יום לא יזיק. באותו יום כיפור נפטר אותו הלך אני. והסבא שלך, שהיו לו עוד 4 שנים לחיות, נגזר עליו באותו יום כיפור, מידה כנגד מידה, לא חסת על חייו של העני, אתה תמות. ולכן נגזר עליו להשלים עוד 4 שנים, ולכן הוא בא בתור הבן שלך. 4 שנים האלה, הוא חי פה על האדמות, כילד ללא חטא, הוא היה רק צריך את 4 שנים האלה, והוא הלך צח ונקי כשלג, כדי לתפוס את מקומו בגן עדן. מה את רוצה מהאיש הזה? הבן שלך היה צריך ללכת, עם התפוח או עם משהו אחר, זה לא קשור אליו. תעזבי אותו למנוחה. סלחה לו את האישה וביטלה את התביעה, וכן הלאה. זה סיפור, זה סיפור קראתי בגיל 10, לא אשכח את הסיפור הזה בחיים, שהוא מאוד עוצמתי, אבל עוד פעם מאוד דומה, תשימו לב בסגנון, הסיפור של הארי. עניין של, וגם של הבעל שם טוב. העניין שחוזר, כלומר, אם אתה לא תופס את ההיקף שאנחנו לא פה רק אני והגוף שלי לבד, אלא אנחנו פה כבר, כל אימא שילדה כמה ילדים יכולה להגיד, אני לי שווה, איך שהם נולדו, כבר ראיתי, זה טיפוס אחר. אין כזה דבר טבולה רסה. אחד בא ככה, אחד זה, זה גיבור, זה כעסן, זה חמוד, זה מתוק, זה אוהב את כולם. ישר רואים על הילד, זה טיפוס אחר. וכל אמא שילדה כמה ילדים רואה ישר, בלידה. זה לא אותו דבר כמו היתר. כלומר, אנחנו כבר באים איזשהו רקע. ויש כאלה שיצמחו, כבר מגיל צעיר, אתה רואה אותם הולכים בעולם עם כל מיני טראומות וכן הלאה, ואתה לא יודע מאיפה זה הגיע. ויש כאלה שהם הרבה יותר פשוטים ונקיים, והולך להם בקלות. זה לא... יש כאלה שנולדים כישרוניים, יש... אף אחד לא בא לפה בלי משקעים מקודם לכן, ואי אפשר להשים רק את ההורים ואת החינוך, כי זה לא עובד, כי יש ילדים שגדלים באותו בית, באותו חינוך, באותו רקע סוציו-אקונומי, ואחד יוצא טייקון והשני יוצא סתם, ויש כאלה שנולדים בבית עשיר עם כל החינוך, ויוצאים מוצלחים ויוצאים לא מוצלחים, זה לא בהכרח תלוי בחינוך, יש כאלה שדווקא למרות החינוך שלא היה, או חינוך הגרוע, הצליחו בענק, ויש כאלה עם חינוך, כמה השקיעו בהם, לא עזר. כלומר, אם אנחנו לא מבינים שהילד מגיע כבר עם רקע, קבוע מראש, כלומר, לא קבוע מה הוא יעשה עם זה, אבל קבוע מראש הוא מגיע כבר עם איזשהו מסע של עומס, של רגשות, של תגובות, אחד מפחד מכל מיני דברים, והשני יש לו אומץ חבר על הזמן, ברור שאנחנו, המונח הזה של, שלוח חלק שהילד נולד איתו הוא לא קיים, מי שגידל ילדים יודע שזה בלתי אפשרי להגיד ככה. יש גם סיפורים של התקופה האחרונה, וזמננו עומד לתום, אפילו יש סיפורים מפורסמים, אם תעשו בגוגל היה סיפור מפורסם עם אמנואל דביר עליו השלום, ההרוג הראשון אני חושב שזה נכון, שאימא של החייל הראשון באחד המבצעים בעזה ונהרג לה בן והיא לא אכלה להתשושש וכמעט התאבדה, ואז היא קיבלה איזה מסר שהיא חייבת לצאת משם, והיא הלכה להצגה בבריכת הסולטן, ומאחוריה יש אימא עם 2 ילדים קטנים ואחד מתאהב בה ומשחק איתה וכולי, ויש לה איזה כימיה איתו, ואז האמא אומרת, דביר, בוא תשב לידי, ואומרת, למה את קוראת לו דביר? אומרת, החייל הראשון שנהרג, הייתי בהיריון, אמרתי, אם אני הייתי, הייתי בסכנה, אם אני ילד והילד יהיה בריא, אני קוראת לו דביר. ופשוט הפכה להיות סבתא של המשפחה. כאילו היא ממש ראתה את הבן שלה, סיפור לא... ויש הרבה סיפורים כאלה. בקיצור, אנחנו מוצפים. שאלה מאוד פשוטה. למה שאנשים יאמינו בגלגול הנשמות? אז תחשבו, שאתה חי בסביבה, שאין שם דוגמה דתית שאוסרת עליך לדבר על זה, אז אנשים מספרים סיפורים. יש סיפורים כאלה. אנשים כן, יש אנשים שזוכרים גלגולים קודמים. אוקיי? והסיפורים האלה הולכים ומופצים. ואם זה מתאסף במשך דורות רבים, אז לכל קהילה יש את המורשת שלה של הסיפורי גלגולי נשמות. כל העניין של הישארות הנשמה קיים בכל העולם. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, סיפור אחר. בשנות ה-70 היה רב מכר קטן, זה בעצם מחקר של דוקטור ריימונד מודי, שהוא מרצה לספרות אנגלית באוניברסיטה אמריקאית. והתחילו להגיע אליו סטודנטים וסיפרו לו סיפורים של מה שנקרא חוויית מוות קליני. לצאת מהגוף, לטוס במנהרה, להגיע אל האור, והוא הלך כמרצה לספרות, חוקר ספרות, הלך וניתח 100 סיפורים כאלה, כניתוח של סיפור, ספרות. איזה מוטיבים חוזרים על עצמם? ומדובר על בחורים ובחורות צעירים, שלא שמעו אף פעם על המונח הזה, והוא בעצם קובע שיש כזה דבר, כי אחרת אתה לא יכול להסביר איך הסיפור הזה חוזר אצל כל כך הרבה אנשים, בכל, מכל מיני רקעים, אותו סיפורים, אותם מוטיבים. אוקיי? היום יש כל מיני, ברור שיהיו המדענים שיגידו לא, בגלל שיש מישהו במוות קליני, יש חוסר חמצן במוח, ואז החוסר חמצן גורם לסיפור הזה. אז אני אספר לכם סיפור, תלמידה שלי באה אליי, מספרת לי סיפור. אמא שלה, שהיא עיוורת איזה 20 שנה, עברה ניתוח, לא קשור לעיניים. אוקיי? שהיא מתאוששת מהניתוח, בניתוח היו קשיים, ומסתבר שהיא עברה מוות קליני בניתוח, שהיא מתאוששת בניתוח, והבת שלה באה לבקר, מתחילה לספר לה על הרופא החתיך הבלונדיני שעשה את הניתוח. הבת אומרת, היית בהרדמה, את עיוורת. איך את... היא אומרת, יצאתי מהגוף וראיתי אותו. כלומר, ואז באמת סיפרו לה שהיא הייתה במוות קליני כמה איזה דקה, והצליחו להחזיר אותה בזמן הניתוח. וכלומר, אחרי שאם אנחנו מוספים גם סיפורים מסוג הזה, שאנשים שחווים, אני קיים, גם שאני לא בתוך הגוף. והסיפור הכי חשוב לי, יום אחד, לפני הרבה שנים, אני נותן הרצאה על גלגולי נשמות בירושלים, ומגיעה חבורה של חבר'ה לייצים, חבר על הזמן, והם צוחקים עליי, כל מה שאני אומר, פשוט צוחקים ומזלזלים וכולי, ואני אומר, בונו, אף פעם לא היה לי כזה דבר. אני צריך עזרה פה. בשיעור יושבת אישה על כיסא גלגלים. היא מרימה את היד ואומרת, אני יכולה להגיד משהו? בבקשה. כי אני עכשיו, כל מי שיבוא לעזרה, בבקשה. והיא אומרת, אני אספר לכם את הסיפור שלי. לפני כמה שנים אני הולכת ברחוב המלך ג'ורג'. אני עובר ליד פח זבל עירוני, והיה בפנים מטען. המטען מתפוצץ רק כשאני עוברת לידו. בתוך שבריר של שנייה, אני מוצאת את עצמי מרחפת בגובה של מטרים על הגופה המתבוססת בדמה שלי. במחשבה הראשונה אני רואה את אנשים רצים וצורכים ומבועלים וכועסים ואני מסתכלת על זה ועל החיים שלי, ומשם תבינו, העולם נראה כמו הזיה מטורפת. כי אני מרגישה בנוח, בשקט, בשלווה. מה אתם רצים? מה אתם כועסים? מה קרה? כלום לא קרה. טוב לי, אני פה, שטה לי באוויר, והכל בסדר. היא אומרת, לחבר'ה, אתם לא מבינים, אני רואה, אין לי עיניים. אני שומעת, אין לי אוזניים, אני חושבת, אין לי מוח. אתם מבינים מה זה? ואני ככה צפה לי בשקט, בשלווה, בכיף. ואני רואה, כולם רצים, לא מעניין. פתאום אני שומעת קול, אין לי אוזניים, אני שומעת קול שאומר, תגידי, את רוצה להמשיך הלאה או לחזור? והתגובה הראשונה שלי, מה רע לי ככה? ואז אני נזכרת שיש לי בעל ושלושה ילדים שאני מאוד אוהבת, ואני לא מוכנה לוותר. ומאוד רציתי לחזור. כי לא, והייתי מוכנה לשלם כל מחיר כדי להיות איתם. ובאותו רגע שרציתי, מצאתי את עצמי בחזרה בתוך הגוף. ואתם מבינים, אתם רואים אותי עכשיו? אני בכיסא גלגלים? אתם מבינים שאני לא יכולה להתלונן כי אני בחרתי? אני ידעתי לאן אני נכנסת? ואני לא יכולה להשאים אף אחד? כי יכולתי להמשיך הלאה? מאותו רגע, החבר'ה היו בשקט ונתנו לי להשלים את השיעור. סיפור אמיתי.
זה סיוע
חתיכת סוללת תותחים. אז אמרנו, גלגולי נשמות ביהדות, אם אנחנו נדבר על דוגמאות למשל מפרשת משפטים, דינים, אם בן אדם פגע בבן אדם, אוקיי, הייתה תאונה, והוא לא מת, לא פוגעים בפוגע, לא מנישים אותו, אבל רק שבטו ייתן ימי חד מחלה, שהוא שבת ממלאכה, ורפו ירפא, הוצאות ריפוי, אתה צריך לשלם את הוצאות ריפוי, ומה אם זה היה פגע וברח? תבוא בגלגול הבא להיות רופא. אוקיי? ותעבוד, משמרות וכו', כדי לרפא אנשים שבהם פגעת בעבר. וכן הלאה, פה אין גבול לעניין הזה, ישנם חוקים, שהחוקים האלה קובעים את הסיבה והמסובב של כל מה שקורה לנו, ואם אנחנו לא הולכים לפי החוקים האלה, לא שילמת עכשיו, שלם פעם הבאה. לא בפעם, אחרי זה, אוקיי? ואם היית רופא, ולא, אתה לא רופא מוצלח כי אתה בן אדם כל כך נהדר, כי פגעת באנשים בגלגול הקודם, ועכשיו אתה צריך להחזיר להם, ומה אם גם בגלגול הזה אתה פוגע בהם? אתה יכול בגלגול הבא לחזור בתוך חולה, שהולך מרופא לרופא לרופא, וכל רופא לוקח ממך גם כסף, וגם פוגע בך עם טיפולים, לא, מכירים כאלה? לך תדע. מי מחזיר למי? ולכן אומר הארי הקדוש שער הגלגולים, הקדמה כ"ב, אחרי פטירת, מכיוון שזה נושא ענק, זה נקרא שער הגלגולים, וגם לכל פרק קוראים הקדמה. כלומר זה כל כך, זה ספר כזה, אני 40 שנה כמעט קורא את הספר, כל פעם שאני קורא אני בטוח שזה פעם ראשונה. זה פשוט הכמויות האדירות של הידע בחומר, בספר הזה, זה אבל קשה מאוד לנתח את זה אם אין לך רקע בשפת הקבלה. אז עכשיו ונסיים עם זה שתי שאלות, למה לא זוכרים גלגול קודם? ולמה אני צריך לזכור את הגלגול הקודם? למה לא זוכרים גלגול קודם? יש הסבר מאוד פשוט. כולנו מכירים סיפורים על אנשים שמחוק להם הזיכרון עד גיל 8, 6, 10, לא זוכרים כלום. ואז הם עוברים תרפיה. ואחרי שהם עוברים תרפיה נכונה, והם מתחילים לקבל יותר ביטחון עצמי, ולא להיבהל כל כך מהשדים בארון, הם מתחילים להיזכר למה שקרה להם קודם. כן, זה פשוט, זה פוסט טראומה של, אתה מוחק דברים, טראומטיים שקרו לך, כי אתה לא יכול להתמודד איתם וגם ממשיך לחיות. מה היה הדבר האחרון שקרה לנו בגלגול הקודם? מוות. מספיק טראומטי כדי שילד לא יזכור את הדבר הזה. ולכן אנחנו לא זוכרים מכיוון שזה כבד מדי. אנחנו מקבלים מעין הזדמנות מחודשת להתחיל לחיות את החיים שלנו. ואנחנו לא זוכרים כי אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם זה. אבל אנשים שעושים עבודה רוחנית על עצמם ומתחילים להיות מסוגלים להסתכל פנימה למקומות הכי חשוכים, יותר קל להם להתחיל להיזכר בגלגולים קודמים ודברים שעברו בגלגולים קודמים. יש איזו דעה של הרמ"ק, הרבי משה קורדוברו, קצת בבדיחות הדעת אני חושב, אם היינו זוכרים את הגלגולים הקודמים, היינו עסוקים כולנו בחיסול חשבונות, ולא היה לנו זמן לעשות את התיקון שלנו. סיבה גם כן מאוד טובה, למה? ולכן, אז למה כן לזכור את הגלגול הקודם? ולכן עוד פעם, תבינו, זה שאנחנו לא זוכרים את הגלגול הקודם, זה אמצעי הגנה. אנחנו לא הולכים לעשות פה מעשים ופעולות של לזכור בכוח את הגלגול הקודם, זה מסוכן. אנחנו לא זוכרים כי אנחנו לא מוכנים לזה. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לעשות, לבנות לעצמנו, אתם יודעים שמישהו ראה, פושע, עושים קלסטרון, זה לבנות לעצמנו בקורס הזה קלסטרון, של תוכנית עבודה, למה באתי לפה? בשביל מה הגעתי לפה? מה הייעוד, התיקון האישי שלי? איפה העבודה שלי? על מה אני צריך להתרכז? על במה אני צריך להתמודד? וככל שאנחנו נעבוד על זה יותר ברצינות, כי נבין שזה שיש את זה, זה פה, כי יש את סיבה. ויכול להיות שהבעיה הזאת נסחבת כבר גלגולים. הארי הקדוש מספר שעשרות של גלגולים, אנשים יכולים לסחוב איתם. איזושהי תקיעות מסוימת, עד שהם יפטרו ממנה. מה? לא עד אין סוף, אמרנו. יש גבול. לא, לא, לא. נוצר חסד לאלפים. אוקיי. אנחנו נעצור כאן, נמשיך בשיעור הבא, כי יש עוד הרבה מה לדבר. תודה רבה לכולם.
תודה רבה.
תודה רבה, המון תודה.
תודה.